טוב, אנחנו בשיעור שלנו היום נלמד דברים שקשורים ללכות תשובה. אבל אנחנו נתחיל בדברי רבנו הרמב״ם, בלכות תשובה לרמב״ם, אבל עיקר השיעור שלנו היום יהיה בדברי הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה. יש לו משנה שלמה ותפיסה שלמה בכל הנושא של התשובה, ואנחנו נסתדל בזמן שיש לנו קצת לגעת בכמה רבדים, בכמה עומקים של דבריו של הראיה. השיעור שלנו יהיה לרפואת כל חולם הוא ישראל, ובכללם לרפואת אבי מורי צבי משה בן מלכה אסתר, לרפואה שלמה. הרמב״ם בהלכות תשובה בפרק הראשון במעשה מוביל אותנו לתפיסה ידועה ומקובלת ומקובלת לכל יהודי שקצת מתבונן בדברי הרמב״ם. אומר הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין במזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם וכו', והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים. כלומר, החלק הראשון בהלכה הזו אומר הרמב״ם, משמע מדבריו, שכל דבר שאדם עשה נגד ציווי התורה, נגד רצון השם, יכול לחזור בתשובה. כלומר, מדייק בלשון הרמב״ם, כל מצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, אפילו בכוונה גמורה, לעבור, בין בשגגה, כשיעשה תשובה. כלומר, זה תלוי בו. השלב הבא, אומר רמב״ם, זה השלב של הצד הנוסף. אתה עושה תשובה, אבל איך אתה עושה את התשובה? זה הצד הטכני של התשובה. קודם כל, זה הצד הרעיוני. אדם יכול תמיד לעשות תשובה, ולא משנה מי, כל מטה, בכל מציאות. ומה זה בידוי דברים? אדם צריך לדעת על מה הוא עושה תשובה. אז הוא צריך להגדיר את מה שהוא עושה. זה לומדים גם אחר כך, הרמב״ם יביא את דוגמה ממשה רבנו בחטא העגל. אבל קודם כל אדם צריך להגיד, אני עושה תשובה על זה וזה. כן? אני יודע מה אני עושה, ולא באופן כללי. ככה משמע מהרמב״ם. בידוי זה מצוות עשה. קובע הרמב״ם שזה לא רק הצד הטכני, אלא זו מצווה בפני עצמה. מה? להגיד וידוי. עשיתי כך וכך, חטאתי, עוויתי, פשעתי וכו'. לא באופן כללי, כמו שאנחנו רואים בתחנון או ביום הכיפורים, שאנחנו מכים על חטא. כי שם כל מה שמפורט זה חטאים כלליים. באמת להלכה נקבע. שאם אדם יודע על חטא מסוים, שלא מופיע ברשימה, שם אף הפי של רשימה כוללת, כן? או שהוא יודע על פרט מסוים יותר ממה שכתוב, הוא צריך להגיד את זה. זה לא מועיל, כן? שרק אדם אומר באופן הכללי, אם הוא יודע דברים פרטיים, הוא חייב להגיד אותה. זה בידוי דברים. כן, וכך אומר הרמב״ם. כיצד מתוודים? אומר אנא, השם, חטאתי, עוויתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך. זה בידוי. למה? והרי ניחמתי ובושתי במעשיי, ולעולם איני חוזר לדבר זה. זה עיקרו של בידוי. כי זה באמת העיקר. אדם, במנת להגיע ליעד מסוים, למטרה מסוימת, צריך להגדיר אותה. כי אחרת הוא הולך ללא כיוון. לכן הוא מתבלבל. וזה באמת מה שקורה ברוך חיי האדם. אם האדם לא מגדיר לעצמו מטרה, הוא הולך סתם. אין לו משהו מוגדר והוא הולך אליו. וכל המרבה להתוודות ומעריך בעניין זה, הרי זה משובח. למה? כי ככל שאתה יורד ומבין את עומק החטא שעשית, אתה מבין יותר ויותר איך נכשלת. וממילא, מתוך זה אתה גם מבין מה לעשות כדי לא לחטוא שוב. כי באמירה כללית חסרים הרבה פרטים. ואז האדם בעצמו לא יודע כיצד לעצור את עצמו. כי חסרים בו, בחתיכות של התמונה, חסר בו חתיכות פאזל. אז הוא עושה כך, הוא חושב שזה בסדר, אבל זה חסר. ממילא הוא צועק צעדים, הוא, וזה הרבה אנשים קורא להם. הם עושים תשובה, הם מערים תשובה, רוצים, אבל נשברים בדרך. כי הם רואים שזה לא עובד, אני נכשל עוד פעם ועוד פעם, אז בא בן אדם אומר, מה אני אעשה צחוק מעצמי, אני אשקר על הקדוש ברוך הוא, כל הזמן אני אומר לו, אני מבקש סליחה, כל הזמן אני אשתדל, כן, לחזור בתשובה, לא לעשות את זה, ואני חוזר ועושה. ונופל בזה שוב ושוב. למה זה? ובגלל שהאדם לא מפרט, לא ברור לו, לא עצמו, מערכת, אז איפה הוא הגיע? ומתוך זו הוא יביא איפה הוא נחשב. וכן בעלי חטאות והאשמות בעת שמביאים קורבנותיהם, מה שהתגתם או הזדונם, אין מתגבר להם בקורבנם עד שעשו תשובה. כלומר, אפילו מדבר להקריב קורבן בזמן שבית המקדש היה קיים, ובעזרת השם שייבנה, אתה צריך להתוודות קודם. כי על מה אתה מביא קורבן? אתה צריך לדעת על מה אתה מביא קורבן. ממשיך על הרמב״ם ואומר, והתוודו וידעו דברים שנאמר, והתוודה אשר חטא עליה. טוב. זאת אומרת, ההלכה פה היא ארוכה מאוד, לא נעבור על הפקודה, אבל אני רוצה לעבור דברי הראיה. למעשה, מתוך דברי הרמב״ם, לכאורה, לכאורה, משמע שמי צריך לעשות תשובה? מי צריך לתקן את עצמו? אנשים רגילים. אנשים עמך, אנשים בינוניים, אבל האם באמת שייכת תשובה גם בצדיקים? אומרים הצדיקים, דובר הצדיק, בהגדרה של צדיק, באמת, צדיק חדר. במי הראיה דברי הזוהר הקדוש? אומר הראיה, יש זוהר, בחלק ג' דף קנון ג', שם אומר הזוהר, שגם צדיקים חייבים לעזור בתשובה. וזה צריך הסבר. אז מה צדיק יצא לעזור בתשובה? מה זה? הרי אנחנו מדברים הצדיק והאדם, שהוא מסודר עם הקדוש ברוך הוא. יכול להיות שיש לו דברים קטנים, כן? ברמה שלו, אבל באופן הכללי הוא צדיק, אדם גדול, שכל כולו דבוק בשם, כל כולו תורה, כל כולו מצוות, על איזה עבירות, על איזה תשובה הם צריכים לעשות. אומר הראיה, אומר כך, תשים לב, אומר הראיה באורות התשובה, הוא אומר כך, יש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק, שהוא צדיק טהור, כמו שהרב אומר, צדיקים מטהורים אינם קובלים על הרשעם, אלא מוסיפים צדק. מה פה שאינם קובלים על הרשעם? אבל יש רשעה. מה הם שותקים? הרי הם אמורים, על פי ההלכה, לפחות אלו שהם שומעי לקחם, הם התלמידים שלהם, לצעוק ולהטריע, שזה אסור. מה פה שאינם קובלים? אלא צריך פה לשים לב, לגבול זה להתלונן. נתלונן. תראה, אין מספיק אנשים שומרי שבת, אנשים אוכלים לא כשר, כל מיני דברים כאלה. יש להם תלונות. כן? צדיק שרואה את הרשעה, והוא מתלונן על המציאות הזו של הרשעה, קורא לו הרב קוק צדיק בינוני. צדיק שחסר לו תפיסה, שהוא חייב על זה לעשות תשובה. כלומר, התשובה של הצדיקים היא על תפיסתם אם הם בינוניים. מה הכוונה? שהם מתלוננים על הרשעה. ככה מניח הרב הנחת יסוד בתחילת השיעור. אומר הרב, אני קורא. אומר הרב כך, הסבלנות שהיא אמיתית, כלומר, סבלנות אמיתית, תבוא רק לרגלי הידיעה הכוללת והברורה. כלומר, מדובר פה לידיעה שעברה בירור, בדיקה, העמקה והבנה. שמה? ממשיך הרב ואומר, איך שכל מצוי כולו מתאחד ומשלים מי שתראו. כלומר, כל מה שאתה רואה, הטוב והפך הטוב, אפילו הרשעה, זו מציאות, אבל כולה, אומר הרב, כולו מתאחד ומשלים מי שתראו. כלומר, הרשעה יש לתפקיד. הדברים השליליים שיש בעולם הם עובדה שיש לה תכלית. היא חלק מפאזל אחד גדול. לכן המשיך הלאה הרב ואומר, כל הרעיונות כולם הם כשלשלת אחת, שרשרת אחת ארוכה, שמחוברים זה לזה, המחזרת את כל פרטי החוליות למציאות אחת. כלומר, בחוליה הזו של השרשרת יש גם דברים שליליים. חייב להיות בהם דברים שליליים. זו מציאות. הוא ממשיך הרב ואומר, הרם מבחין את הטוב כי יש מטרה לרע הזה. אנחנו אומרים את זה בהבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לאמין. אם לא היה לנו חושך, לא היינו מבינים מה זה אור. אם לא היה רע, לא היינו מבינים מה זה טוב. לכן הרב בא כדי להראות לך את הטוב. צדיק שרואה את הרע והוא מתלונן על הרב, הוא לא מבין שהרע אמור לדחוף אותו באופן אישי, ובכלל את העם היהודי, כן? לחזק את הטוב מול הרע, ממילא גם את הטוב הם לא עושים באופן שלם. כי הרע בשבילם הוא אנטי תזה, אנטי תפיסה לטוב, אבל זה לא נכון. בגלל הרע אני רואה טוב. לכן אומר הרב, בהמשך, דברים רבים רעים נעשים בסיס לדברים נעלים ורעים. כי מתוך זה שאתה רואה את הרע, אתה מתחיל לבנות את הטוב. אז הדבר הטוב הולך ונהיה גדול יותר. מתוך זה שהוא רואה את הרע. וכשם שכינוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מן הצדיקים, כך הוא עולה מן הרשעים. איך? אז שהרשעים עצמם גורמים לצדיק להתגבר בצדקותו. לחזק את הטוב, ממילא יש להם חלק בטוב הזה. והחושב כן, מי שבאמת חושב באופן הזה, שגם הרע הוא טוב, לא מצד עצמו, מצד מה שהוא מוביל, מצד מה שהוא יבנה, מצד זה שהוא ידחוף לטוב ולחיזוק הטוב, תולד בקרבו נטייה המשימה גבול לכוח השולל שלו. כלומר, היא תבנה אצלו כוח שלאט לאט ימתן את התלונות שלו על הרע. כי הוא יבין שהרע הזה מסייע לטוב. וההתקצפות על הרע היותר גדול לא תוציא את נשום ממנוחתה. זה שאדם כזה, צדיק כזה, הוא יסרגז על הרע, אז הוא סובל. על זה הצדיק הזה צריך לעשות תשובה. ככה מביא הרב לדברי הזוהר. כלומר, למעשה, אנחנו צריכים להבין שכל המציאות של העולם נבנתה ונבראה על ידי הקדוש ברוך הוא באופן המושלם ביותר. ואנחנו יודעים שאחד הדברים שהקדוש ברוך הוא בורא, הוא יותר בורא את השטן. השטן זה מלאך. הוא השטן, הוא מלאך המוות. זה מלאך. ככה הגמרא אומרת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בורא מלאך שכל עניינו הוא רע. הקדוש ברוך הוא בורא גן עדן ובורא גיהנום. הגיהנום הוא תיקון, אבל הוא רע מצד עצמו. יש בו טוב, הוא מתקן, שמע, משפטים את הנשמה. אבל בסך הכל בתפיסה זה רע, אף אחד לא רוצה להתנדב ללכת לשם. ממילא, אם אנחנו מבינים שכל המציאות של העולם הזה היא מציאות שיש בה אור וחושך, טוב ורע, והרע הזה תפקידו הוא להביא אותנו אל הטוב. כשאנחנו רואים רע, אנחנו לא קובלים עליו. צדיקים, הטהורים, טהור זה שלם, אין בו שום צד של טומאה, אינם קובלים על הרשע. הם רואים את הרשע, מבינים את התפקיד שלה, מבינים את התכלית שלה, ומוסיפים צדק. כבר מוסיפים את הטוב. לא שלא מלמדים, מכוונים, מאירים על הרע, אבל בצד החיובי שבזה. ולא בצד השלילי שבזה. כי כל זמן שאתה מחובר על הצד השלילי שבזה, אתה, גם אם אתה צדיק, אתה בינוני, יש בך גם. כי אתה לא רואה את ההרמוניה, אתה לא רואה את החיבור הפנימי של הקדוש ברוך הוא שעשה את העולם. על זה אתה צריך לעשות תשובה. קודם עוד מקור, בואו נראה באורות התשובה, הוא אומר כך, יש לאדם להצטער מפני עמידתו נשמתו על מצב אחד במעלתך. כלומר, אם האדם די לו, והוא מרוצה מהמצב שלו, מרוצה, מבחינה נשמתית, מבחינה רוחנית, אומר הרב, הוא צריך להצטער על זה. ולמה? ממשיך הרב ואומר, תחת שהייתה צריכה בכל עת לעלות מעלה אחר מעלה. כלומר, הנשמה לא יכולה ואסור לה להישאר במצב סטטי. אסור לה. אם אדם במצב הסטטי, הוא צריך להצטער על זה. הוא צריך להבין שהנשמה שלו מחויבת להתקדם כל פעם עוד קצת. אבל לא להישאר אותו דבר כמו שהיה פעם. יש, ויש תשובה שכותב הרב סעדיה גאון. הוא אומר ש... אדם ביום ראשון ואדם אותו אדם ביום שני הם לא אותו בני אדם. אם אתה אותו בן אדם ביום שני, כמו שהייתה ביום ראשון, יש פה בעיה. כי אתה חייב להיות שונה. אתה חייב להיות מתקדם יותר, במעלה גבוהה יותר ממה שהיית אתמול. וזו הכוונה של הרב בעניין הזה של התשובה. שאדם צריך להצטער שהוא עדיין אותו דבר. מה זה סטטי? יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, הכל אותו דבר. אין התקדמות מבחינת התשובה של האדם. בסדר? בסעיף ג' הוא אומר, יש עוד עניין בתשובה של צדיקים. צדיק שהוא בינוני, מה זה בינוני? זה לא רק מי שאמרנו שהוא לא רואה את הרע כמשהו חיובי שידחוף אותו לעשות יותר טוב, אלא הוא רואה בו דבר שלילי והוא נלחם בו, ולא לוקח ממנו כוחות לבנות את הטוב, לפעמים נופל בייאוש מפני מכשלותיו. כמה פעמים רבות אנחנו שומעים את זה גם מכל מיני אנשים. תשמע, אני כל הזמן אני מנסה ומנסה ואני נופל בזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? כי אתה בינוני. כי כשאתה נופל, אתה עובד רע. נכון שמצד העניין צריך לעשות תשובה על זה, אבל זה שנפלת אומר לך, שים לב, אתה תיקנת משהו ופה שאת החור. לכן עברת, שום את החור. נעבור לשלב הבא. וזה מה שגם אומר, אפשר להבין דברי רב סעדיה גאון. סתמת את החור, התקדמת כבר היום, זה לא כמו שהיה אתמול. ממילא ממשיך הרב ואומר, כאשר הוא מחדש בעצמו עצות כיצד לעבוד במצבו. הרב בסך הכל הוא צדיק. עצם זה שהוא רואה בעצמו דברים פסולים, זה צדקות, זה מדרגה. אדם לא יכול לראות את זה לעצמו פגמים. אז על מנת לעשות תשובה, אתה צריך לראות את הפגמים שלך. אז אתה לא במדרגה של צדיק. וממילא, עכשיו תלוי איך אתה מתנהג בתובנה החדשה. יש לך פגמים, אתה רואה אותם, האם אתה רואה את הפגמים האלה כדבר שלילי, ואתה נשבר, מתייאש, כי זה חוזר שוב ושוב, או שלוקח את הכוחות מזה כדי להתקדם. ממשיך הרב ואומר, כאשר אדם מחדש בעצמו עצות כיצד לצאת מהמצב, הוא רוצה לצאת מהמצב, אז הוא מנסה כך, הוא מנסה כך, הוא מנסה כך, ובכל מקרה יש כל מיני דרכים, גם מזה שהוא נופל, כן? הוא מאיר אורות גדולים להאיר לשאר העולם. זה מה שהמשנה אומרת, מסכת אבות, שאם אדם עושה מצווה אחת, כן, מטר את עצמו ואת כל העולם כולו, תחב זכות. הוא ממשיך הלאה והוא מועיל בזה אפילו באותם מעשים שאין תיקונם עולה עדיין בידו. זה דבר עצום אומר הרב. גם אם נכשלת ולא הצלחת, ועוד פעם באותו עניין ודבר אתה נכשל שוב ושוב ושוב, אבל כל פעם זה בצורה אחרת. ממילא, גם לזה זה מועיל. זה התשובה בזה, אלא שהוא מרגיש התמרמרות בלבד. אבל הוא כבר לא קובר על הרשע. הוא לא מתלונן. אלא הוא מבין שהמטרה של הנפילות זה לקדם אותו. לכן הוא מצפה לרחמי שמיים. הוא לא עומד בזה. הוא לא מצליח. הוא נכשל שוב. אוקיי, אבל התקדמת שלב. התקדמת שלב, יופי. אז אתה כבר בדרך הנכונה. זה שאתה נכשל, טוב. אתה מצפה לרשע שני יעזור לך. זה מה שהגמרא אומרת, הבעל להיטהר מסעים בידו. כן, יעזרו לך. אבל תמשיך, עד התייאש. כלומר, אם ככה, אנחנו מבינים מזה שיש חובה, חובה על פי דברי הרב, על הצדיק, לזכות. כמו שאומרים, אתה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. כלומר, אדם צדיק כזה שאפילו הוא בינוני, שהוא לומד לא להתלונן על הרע, אלא לשאוב את הכוח של הטוב מן הרע, ממילא הוא מזכה את כל הדור. כמו שאמרנו, את כל העולם כמו לא. כמו שאמר רבי שמעון בר יוחאי, אני יכול לפתור את כל העולם כולו מן הדין. אני לבד. כן? ואני לרבי אליעזר, גם כן, אין שום בעיה. כל כדור הארץ, כל העולם עלינו. אנחנו נכפר על הכל. זו תפיסה כוללת. וכי בימיו לא היו דברים רעים? היו בוודאי. אלא מתוך הרע שהיה בעולם, כן? הוא הבין איך הוא בונה את הטוב, איך הוא מחזק את האור. אתה מחזק את האור, החושך הולך ונחלש. באמצע מקום חשוך, אתה מדליק עוד פנס, עוד פנס, עוד פנס, לאט לאט, החושך נעלם. יש לך אור. אז תחזק את האור ואל תתעסק עם החושך. אל תחיל עם החושך. אל תתלונן על החושך. כי החושך אומר לך, תדליק אור. אז אני ממנו. כך אומר הרב. כלומר למעשה, אדם לפי דברי הרב, צדיק כזה יכול להביא לחפר על כל הדור כולו, לא רק על עצמו. זו מדרגה עצומה. אם כך, זה המדרגה של הצדיק. בסדר? מדברים על המדרגה של הצדיק. אם כך, אנחנו למעשה רואים שלצערנו הרב יש כמה וכמה סוגים של צדיקים. אמרנו, צדיק זה מי שכבר מתעורר לעשות תשובה, כבר הוא בגדר של צדיק. עכשיו, אומר הרב שיש שני סוגים של צדיקים. יש צדיק שבגלל התובנה של העבירות שהוא עשה, בגלל המעשים השליליים שהוא עשה, הוא מתעורר בתשובה. והוא עדיין במדרגה של בינוני, כי קשה לו להתמודד עם הרשע, עם הרע, והוא לא רואה בזה דבר חיובי. אלא הוא, הרבה פעמים, אנחנו קורא לנו שאנחנו מאשימים את מי? את היצר הרע. יש לי יתר. היתר הרע, זאת אומרת שאני מאשים את הרע, אני מתלונן על המצאותו של הרע, כן? אני לא מוסיף צדק, אני לא מוסיף אור, אלא אני מתלונן על החושך. אומר הרע דבר יפה, וזה צדיק שלמעשה למי הוא דואג? לעצמו. הוא דואג לעצמו. זאת אומרת, זה צדיק שמנותק מן הציבור. כל מה שאכפת לו, כל מה שחשוב לו, זה הוא. צדיק הזה אומר הרב, שים לב, אומר הרב, תורות התשובה פרק י"ג. אי אפשר להידבק באמת ביסוד הלאומי של ישראל, כלומר להיות חלק בלתי נפרד מכלל ישראל, כי אם מי שנשמתו הותהרה על ידי תשובה מחטאות האדם המגונות ומידותיו הפחותות. אומר הרב, תראה, אתה רוצה להיות מחובר לכל עם ישראל? איך אתה רוצה להיות מחובר? אם מה שאתה חושב זה אתה, אתה המרכז, וכל מה שמסביב אתה לא רואה את זה, כי אתה טרוד ועסוק בלהתלונן ולכאוב את מצבך. תתחבר לעם ישראל כולו. כי אתה יכול בהתחברות אל הטוב ולא אל הרע לזכות את כל הדור כולו. אתה יכול לזכות את כל עם ישראל. למה אתה דואג לעצמך? וממילא שאתה תהיה מחובר לכולם, אתה תוסיף אור. אתה תוסיף אור, אתה גם כן תקבל מן האור הזה. ממנה תחשוב טוב. תחשוב טוב על כל דבר רע שאתה רואה אצל יהודי אחר, או שאתה רואה במציאות שיש רשעה ויש רע, תבין שזה לטובתך. ברגע שאתה תבין שזה לטובתך, בזה אתה מאיר לכולם, אתה מזכה את כולם. אתה הופך להיות הצדיק הטהור. ולא צדיק שיש בו עדיין מחסומים. זאת אומרת, לכן הרב אומר, אבל פי שבהסתעפות הענפים הפרטיים, נמצאים גם רשעים גזים. נכון, יש רשעות. אני לא מתעלה ממנה, אבל אומר הרב, אין זה מגרע במאומה את האור הטוב האלוקי של הכללות. כלל ישראל יש לו אור אלוקי טהור. בפרטים, כן, יש בעיות. אבל בכלל, בכנסת ישראל, יש אור טהור כל הזמן. והוא לא ייפגע משום דבר. לכן אתה צריך להתחבר לאן? לאור הכללי הזה. לטוב הכללי הזה של עם ישראל, זה גרעין פנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. כך עוד הרב באורות. זאת אומרת, שאני מתחבר לתפיסה הכוללת, לתפיסה הציבורית, לתפיסה שאכפת לי מכולם, אני כבר משנה אצלי התנהגות אחרת. כי אם אני קשור לכולם, כשאני פועל פעולה, אני צריך לחשוב על כולם ולא רק על עצמי. אז התשובה שאני צריך לעשות, היא תשובה שהיא כוללת בשביל כולם. זו לא תשובה פרטית שלי, זו תשובה שלי שמסייעת לתשובה הכוללת. אז אתה יכול לדבר על צדקות. כלומר, כאשר אדם יש לו איזה מידה רעה, כן? כך אומר הרב. אז לא, המידה הרעה הזו היא מסך, היא מסתירה. היא מבדילה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, או בינו לבין הכנסת ישראל יותר נכון, בהקשר שלנו. אבל, אומר הרב באותו מקום, באורות התשובה, אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת. בצרת ציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו ישוב בתשובה שלמה. כלומר, אחד הסימנים שיש לאדם, עד כמה הציבור מחובר אליו וכמה הוא מחובר לציבור, זה תיקון המידות שלו. שעשה תשובות על המידות שלו. איזה מידות? שמנגדות לרע של אחרים. שמתלוננות על הרע והרשע שאחרים עושים. אז הוא לא מחובר. הוא צדיק, יכול להיות, כן, הוא עושה תשובה, אבל הוא צדיק שלא מחובר לציבור. וצדיק שלא מחובר לציבור, יש לו ממש לא בעיה גדולה מאוד. הוא נקרא צדיק בינוני. אז הוא לא שלם, הוא לא טהור. אז כשאנחנו מדברים על תשובה, אנחנו מדברים על תשובה בשני רבדים. רובד הראשון, הרובד שאדם צריך להבין, שהתשובה צריכה לבוא מתוך ראיית הרע באופן החיובי. לא שאני רוצה לעשות רע, וזה טוב לעשות רע, אבל הרע בא לתת לי כלים לעשות טוב. הוא כאילו מראה לי, משקף לי את המצב, כדי שאני יודע מה לא לעשות. אז ממילא הרע הוא טוב. אז אומר הרב, ממשיך הלאה, תביא דברי הרב, איך עושים תשובה? הרמב״ם אומר לנו צריך בידוי דברים, כן? והלכה הוא ממשיך הלאה. אבל אומר הרמב״ם, סליחה, אומר הרב, דבר אחר, הוא אומר, תראה, שאתה באמת תסתכל על עצמך, ואתה תהיה רציני וכן, ותתחיל לכתוב רק מה שאתה זוכר ושאתה לא בסדר. אתה תתעייף. אדם יתעייף, הוא מיה אמיתי? הוא יתחיל למלא, 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 והוא יתעייף, הוא יראה את כל הרשימה, הוא ירים ידיים. הוא יבהל מעצמו. אומר הרב דבר מדהים, הוא אומר כך, צריך להתחיל בתארת המעשה. כלומר, עזוב, שאתה מרגיש שאתה עדיין לא שם, שאתה עדיין בלב שלך, בכוונות שלך, בתחושות שלך, אתה רחוק בתשובה אמיתית, כן? אתה עדיין לא באמת בתשובה אמיתית. אתה באלו, בסדר, אלו, כמו אלו, ועוד אלו, עוד חודש. בוא, בשם, תדיש שיעור, תדיש תשובה, סליחות, אבל באמת, אתה לא מרגיש את הדבר. אתה לא מרגיש את ההתלהבות של התשובה, אתה לא מרגיש את הצער של התשובה. ואתה ככה זורם. אומר הרב, תעשה, תתחיל, עזור, אחר כך מה אתה מרגיש, לא מרגיש. לכן הוא אומר, צריך להתחיל בתארת מעשה, תקן את המעשים. ותאר אחר כך את ההרגשה והמידות. כלומר, אחרי המעשים, יימשכו הלבבות, כמו שאומר בעל ספר החינוך. אתה תעשה, עזוב את כל הסיפורים מה אני מרגיש ולא מרגיש. תעשה, ולעלות מזה לתארת השכל. לאט לאט, מתוך זה גם תוכל להתחבר בהבנה, בשכל, ולהרגיש טוב. ואז העניינים הולכים כסדרה. ואשרי מי שזוכה לכך. זאת אומרת, זה הסדר הנכון, אומר הרב. כי אם אתה תחכה עד שאתה תרגיש, ועד שאתה תצטער באמת, ועד שאתה תכבד באמת לתשובה אמיתית, לעולם עוד עשה כלום. לכן הוא ממשיך ואומר, אבל לפעמים מזדמן הדבר שאי אפשר לאדם לעסוק בתיקונו כסדר, זה לא הולך. הסדר הזה. לא מתאים. איש כזה אסור לו להביט על הסדר. כי אם לחטוף מכל אבל היד. עכשיו אני שכחתי לברך על זה. מחר מה זה? על זה. לא להתחיל לעשות לו עכשיו למין סדר, אני אתחיל לעשות רשימות, אני אתחיל לטפל דבר דבר, עזוב, תחתוב, תחתוב, לא משנה מה העיקר, תעשה תשובה, זה פעם זה, פעם זה, פעם זה, באופן לא מסודר לחלוטין. כלומר, באמת, טוב שזה יהיה מסודר. אבל אם אתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות סדר, כי הסדר מכביל עליך, הסדר מעציב אותך, אתה מרגיש שאתה נחלש, תחתוב, אל תעשה חשבון, כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה. לכן הוא ממשיך ואומר, כשאדם רוצה שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו בבת אחת, לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו ולצעוד לדרך השלמות האמיתית. זה בלתי אפשרי. בבת אחת לעשות ניגון להכל? זה לא הולך. לכן, אלא העיקר שהכל בו, היא עליית ההכרה. תכיר שאתה לא בסדר, ואחר כך תתחיל לחטוף ולעשות. ותוך כדי המעשים לאט לאט ילך ויתגבר, ואיך זה בא על ידי הגברת אור התורה. זה על ידי ההתחזקות של האדם בלימוד התורה. כי התורה למעשה היא מחזירה את האדם להבנה של הגבולות. כי התורה אומרת לך זה מותר, זה אסור, כך תעשה, כך לא תעשה. כשאדם חוטא הוא שבר את הגבולות. אז האדם בלימוד התורה חוזר בחזרה ללמוד את הכללים. אבל במקביל הוא עושה תשובה, חותף. כך אומר הרב. ואחרי ממשיך הרב ואומר, ואחר כך, סליחה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה. כלומר, במקביל, יש תשובה מעשית על הדברים, ובמקביל לימוד, בתחילה בדברים של האבא. כלומר, שמעכשיו אני לא עושה. מה שהיה בעבר, מה שאני זוכר, לא זוכר, כל זה, וזה יושב לי על הגב, אומר הרב, אחר כך בעבר, הגות ותקן. יש זמן, אבל קודם כל תעזור עכשיו. במילים אחרות, אל תיתן לגלגל שלג הזה להמשיך ולגלגל. תעצור. ואחר כך התרחב אחרו גם בדברים שהתיקון כבד. כלומר, ילך הלוך ועולה עד אשר יתקן את הכל. לא לקחת הדברים הגדולים, הכבדים, כן? תתחיל בקטנה. תתחיל בדברים הקטנים, תחטוף מה שאתה יכול, ולאט לאט תתקן. לאט לאט. תחטוף. כל פעם משהו אחר, זה לא משנה. אבל העיקר שתהיה עסוק בתשובה. העיקר שתהיה עסוק בהכרה שצריך לתקן. בסדר? זה מה שמשמע. האדם לא צריך להיבעל מהטענה, וזה הרבה הרבה אנשים אומרים, ברוך אתה אדוני, מלך העולם שהכל נהיה דברו. הרבה אנשים אומרים, תשמע, באמת, יש כל כך הרבה דברים לתקן, כן? ואם אני אתקן כל דבר ודבר דבר, אין, אני לא יודע מאיפה להתחיל. אומר הרב, עזוב, עזוב את הטענה הזו, תתחיל מאיפה שבא לך, רק תתחיל. כן? רק תתחיל. כלומר, כל דבר ודבר, אם זה לשון הרב, אומר ככה, כי באמת כל תיקון ותיקון עומד ברשות בפני עצמו. ואינם מעכבים זה את זה, אין קשר בין כל אחד אחד. אוקיי? יש פנצ'ר, תקן פנצ'ר. או פנצ'ר, או פנצ'ר. זה לא מעכב את זה, וזה לא מעכב את זה. תקן מה שאתה יכול. בסדר? עכשיו, אם זה כך, אנחנו ראינו בדברי הרמב״ם שהאדם צריך להתוודות. איך הוא מתוודא? הוא צריך להתחרט. על מה? על העבר, ואחר כך לקבל על העתיד. נכון? אומר הרב, איך עושים את זה? איך עושים דבר כזה? משיך הרב הורק, הוא אומר, הרמב״ם, זה מה שראינו פה. הרמב״ם כותב שלמעשה מצוות התשובה מורכבת משלושה חלקים. יש חרטה על העבר, ויש קבלה על העתיד, וקבלה על העתיד, הרמב״ם כותב, יעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. כלומר, זה דבר מאוד מאוד פנימי. שהקדוש ברוך הוא יעיד שבאמת התשובה האמיתית, וצריך להתוודות בשפתיו. זאת אומרת, אדם צריך לבטא בפה, שהוא ישמע את העבירות שלו. וידוע כי לתקן את העבר לפעמים לא מספיק חרטה. טוב, אני מתחרט. נו, ומה עכשיו? זה לא מספיק. כלומר, אם אדם למשל גנב, אז נכון, הוא התחרט, הוא התוודה על הגניבה, אמר לו, אני לא אגנוב, אבל מה הוא צריך לעשות? לא, נגיד זה, יש כוח, והוא צריך להציר את הגניבה. כלומר, זה לא מועיל רק החרטה. היא עושה את זה פעולה שהיא חזרה. כל מה שהוא לא יחזיר את הגניבה, עדיין לא סגרת את העניין. העניין פתוח. לכן אומר הרב, בתחילה לא יעשים כל כך לעיקר מעקר על דבר העבר. אל תבחר, גם אם לא הצלחת להחזיר את הגניבה, אתה לא יודע מי לקחת, אתה מתבייש, לא יודע, אתה לא סוגר את המעגל, כן? אל תיבהל מזה. אומר הרב, בתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב הדבר העבר, כי אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר. מה יקרה? ימצא מיניות רבות, אם אני אתעסק עם מה שהיה בעבר, וכל פעם אני אחפש איך אני אחזיר ואיך אני אבקש סליחה וזה וזה, מה קורה? אני לא עושה כלום. כי אני נתקע. הרוב אני לא זוכר, אני לא יודע, וזהו, נתקעתי. אני לא עושה כלום. כלומר, לפי הרב אומר, עזוב מה שהיה, מעכשיו הלאה. מה שהיה אחר כך, תפל בעתיד. עכשיו, עכשיו תפיל, מהרגע וקדימה. טוב, אז זה עוד תפיסה של הרב בעניין הזה של תהליך התשובה. עוד דבר שחשבתי שהוא חשוב לדעת. יש אנשים שמשום מה טועים בדעתם. הם באים מתוך גישה שאומרת שחור לבן, או הכל או לא כלום. ומבחינתם, אם האדם לא עשה תשובה מלאה ושלמה, זה לא נחשב. לא נחשב. אבל חז"ל אומרים בסכת קידושין, לא בפרק שלה, אומר הגמרא כך, אדם שבא לאישה ואמר לה, התקדשי לי על מנת שיהיה צדיק. והוא רשע, ידוע רשע, רשע עם תעודה. בסדר? שואל את הגמרא, מה הדין של האישה הזו? האם היא מקודשת? או לא? כי מה הוא אומר לך? על מנת שיהיה צדיק. כן? כרגע מה הוא? רשע. הוא מדבר על העתיד. אומרת הגמרא, מקודשת. פילת לה עוד. ומסבירה הגמרא, בטח שהיא תהיה מקודשת. אולי בזמן שהוא אמר לה את הדבר הזה, הוא יראה תשובה. הלל, זהו, ברגע של הלל, גמרנו צדיק. אז לכן היא מקודשת, היא הסכימה על התנאי. לכן פה תראה מה אומר הרב, אומר הרב, שעל ידי הרהור תשובה, האדם גם מבין יותר את המציאות שלו, ומבין יותר בלימוד התורה שלו. כי מה אמר הרב מקודם? שעל ידי לימוד התורה יש סיוע לקבל כוח בהגדרת הכללים, והבנתם מה אסור ומה מותר. על ידי הרהור תשובה, נפתחים לך פתחים בהבנת התורה. עדיין לא עשית תשובה. רק הרהרת. כבר התורה מחייכת אליך. כבר התורה מחוברת אליך יותר טוב. זה אומר הרב. זה באורות התורה. התשובה, אפילו אותה שהיא מחשבתי גרדה, רק במחשבה. וגם היא פועלת ישועה גדולה. אתה לא עושה שום מעשה. כפי גודל ערכה של התשובה, כך התורה מתברכת ויותר היא מתבררת. והלימוד נעשה צח ובהיר. זאת אומרת שאדם שהוא מרגיש קשה לו בלימוד, שהוא לא מבין מה רוצים ממנו בלימוד, לא מצד זה שאין לו שכל, אלא מצד זה שהוא מרגיש שהוא לא מבין מה קורה, אחד הדברים לפי דברי הרב, מה הוא צריך לעשות באותו רגע? להרהר תשובה. לא משנה על מה, תחטוף, אבל תהרהר תשובה. תשוב ממה שהוא לא בסדר. הדברים השתפרו. וכמו שאמר מקודם, כגודל ערכה של התשובה, ככל שזה עוד יעמיק, עוד יעמיק, לא תמיד יותר. כלומר, מזה אנחנו מבינים שהאי עשיית התשובה סוגרת את האדם מהבנת התורה. היא בולמת אותו. המוח סתום. הוא לא יכול לקבל את התורה כמו שהיא. וממילא, שעכשיו אתה לומד, ויש כללים, הכללים לא מובנים לך. ואז אתה פורץ אותם, ואתה חושב שזה בסדר. זה שוגג. האדם מרשה לעצמו לעשות דברים עצורים כי הוא מתרגם את התורה על פי הבנתו. והבנתו לקויה, והבנתו פגומה. ממילא הוא נכשל. כי כך הוא מבין דברי התורה. והוא לא מבין אותם בדרך האמיתית, בדרך הישר. אז אם כך, אנחנו רוצה, זה אולי פסקה שנוכל לדבר עליה. יש אחד הדברים הקשים לאדם לעשות תשובה, כי עיקר התורה, אם אנחנו נתבונן במצוות שבתורה, רובם הגדול זה בדברים של אדם וחברו. נכון, שבמצוות של אדם וחברו יש צד שבן אדם למקום, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותה. אבל באמת התורה מקפידה על מצוות של בן אדם וחברו, כמו שמביא הרמב"ם, וידוע ומפורסם, שעל כל העבירות שהאדם עשה, ועשה תשובה, מחפרים לו, צורכים לו, חוץ, מהעברות של בן אדם לחזור. מה פירוש? הוא גם עשה את החלק של הקדוש ברוך הוא במצוות האלה. הוא עשה תשובה גם על זה שהקדוש ברוך הוא ציווה והוא עבר. אבל עדיין, כמו שאמרנו, הוא גנב ולא יחזיר את הגניבה. אז עד שהוא לא יחזיר את הגניבה, אז הוא לא יעזור לו התשובה לעניין הזה. כן? אז בואו נראה איך מתייחס הרב הזה. חדאי של בן אדם לחזור, וקשה לבן אדם לתקן אותם כי זה לא נעים. הרבה פעמים זה לא נעים. אומר הרב ככה. אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה. ואפילו אם התשובה קשה לו מפני דברים שבן אדם לחברו, כן, כמו שאמרנו, גנבתי, ואני לא נעים לי, או אני לא יודע למי וכו', אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה. כשאני נכנס למבוך הזה, אני מקטין את התשובה, אני הופך אותה למשהו זול, למשהו שהוא לא רציני. וממילא ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, כלומר הוא הולך כן בדברים שאין בעיה, זה מצוות בין הקדוש ברוך הוא לאדם, או מצוות שבין אדם לחברו שקל לבקש סליחה עליהן, ומילא הוא שאל, אומר רב, יזכהו השם לתקן בכי טוב גם את כל הדברים שיש לו עליהן מניעות גדולות שאי אפשר לו לנתח. כלומר, הקדוש ברוך הוא, אם הוא רואה את האדם שהוא באמת עושה תשובה, רוצה ופועל, חוטף מה שהוא יכול. ויש לו מניעות בצד השני, כלומר בחלק השני, כבן אדם וחברו, הוא צריך לעמוד לפני בן אדם ולהתנצל, להחזיר, כן, הוא צריך להגיד לו, תשמע, גנבתי לך את זה ואת זה, אבקש סליחה, הנה וכו', זה עדיין קשה לו, אבל החלק של בן אדם למקום, באמת נעשה בצורה הכי טובה שהאדם יכול, הוא חטף פה וחטף שם ועשה פה ועשה שם, הקדוש ברוך הוא יגרום לכך שהדברים יתגלגלו, וגם את זה הוא יתקן בקל. את עצם החזרת הגניבה. למשל, ידוע שאם אדם גזל, הוא לקח, השתמש ברשות של ציבור.
כן.
כסף ציבורי, רכוש ציבורי, הזיק, לא משנה. והוא כבר לא יודע למי להחזיר, הוא לא יודע של מי זה היום. כן? מה עושים? או יותר מזה, הוא לקח למישהו באופן פרטי, גרם לו נזק. והאדם הזה הוא לא יודע עכשיו איפה הוא, אין לו שום קשר אליו, הוא לא יודע. אפילו הוא עשה מאמץ והלך וחיפש אותו אפילו פעם אז זוכר שזה היה, והוא אין לו שם. זהו. דוגמה, בחור שלמד לך בכיתה ג' אתה תגיד ג' בסדר, אני קטן פטור מן המצוות. ברור שלמד איתך בכיתה ח' כבר ב-13. גנבת לו משהו. אתה בכלל לא יודע איפה הוא היום. אתה זוכרת איפה שהוא היה גר, אבל אתה שם אמרו, תשמע, אני לא מכיר בן אדם כזה יותר. אין פה. נו, מה עושים עכשיו? איך אני מחזיק לו את הגנבה? אם אני לא אחזיק לו, אני בבעיה. נכון? אומרת ההלכה, יקנה סידורים, יקנה דברים שהציבור משתמש, כן? כי אני עזב את הכנסת, וזהו. זה כמובן לפני בידי, יגידו לו דבר כזה, וממילא מה קורה? אומר, זה מה שאומר פה הרב, הקדוש ברוך הוא יגרום לכך שאותו אחד, או הוא נפטר ויש לו יורשים, יגיעו לבית הכנסת, ישתמשו במה שאתה קנית, כן? וממילא הם קיבלו את שלהם בחזרה. זאת אומרת, אסור לאדם להתעכב מלעשות תשובה אם יש לו מניעות שמקבילות אותו כרגע בתשובה בעניין כזה או בעניין אחר. אתה עשה תשובה, כמו שאמר הרב מקודם, תחתות ולא משנה מה. לכן המשיך הרב ואומר, מניעות של חטאים שבן אדם מחברו, וגזל ודאי וספק, נאכל ושאינו נאכל, ורעיונו מבולבל, הבן אדם מבולבל, הוא לא יודע מה באמת היה, והוא שרוי בצער וטירוף הרעיון, באמת, הוא לא יודע. ובבושת פנימית שמעכב אותו מכל טוב, אם אתה תישאר בזה, אתה קורא לזה בדיקי, כן? אתה תקוע, בכל מקום הוא מתחזק. אל תתקע, תמשיך, מובטח לו שיזכה לתשובה גמורה ושלמה, שיביא זה פועל לעולם כולו. אז אם אנחנו נסכם, אנחנו מבינים שהרב אומר כיוון מאוד מעניין. התשובה היא לחטוף. התשובה היא מעכשיו ולהבא. זהו, מכאן מתחילים. אבל מה שקשור לעבר, בסדר, ככל שאתה תתחיל מעכשיו ולהבא, יבוא, הזמן שלא יבוא. אבל אל תיתקע בעבר. ואל תיתקע בדברים שמפריעים לך ואתה לא מצליח להשלים את התשובה. תעשה עד איפה שאתה יכול ותמשיך הלאה. אל תסתכל אחורנית. ולא משנה באיזו מטווח. אתה עושה. וכל שכן, בדברים שבן אדם לחברו, שזה באמת קשה. נסתכל אולי בעוד איזה רעיון אחד, ובזה אנחנו נסיים. אומר הרב דבר מאוד מאוד חשוב. לאנשים נדמה שתשובה זה משהו שיש לו זמן. אלון תשרה. יש דבר מאוד דומה כשהרב כותב באורות התפילה, בסידור. שם הרב כותב ואומר, הנשמה מתפללת תמיד. כלומר, אתה לא צריך לדבר, אתה לא צריך לקרוא טקסטים, כן, גם אם אתה לא קורא טקסטים, גם אם אתה לא מתפלל בשוגג, במזיד, הנשמה שלך מתפללת. בשפה שלה, בתפילה שלה, אבל היא מתפללת כל הזמן. זאת אומרת שהרב מניח הנחת יסוד, שהפעולה הזו שנקראת תפילה, קיימת אצל כל אחד כל הזמן. בצד הרעיוני. זה שהיא עדיין לא באה לידי מימוש מעשי, כן? בסדר. אבל זה משל האבא, כלומר, עזור, תתחיל מעכשיו להתפלל. תקר את החלק הפיזי שלך, הביולוגי שלך, ותחבר אותו לצד שבכל מקרה מתפלל. דבר אחי. אותו דבר אומר הרב לגבי התשובה. אומר הרב, בהוראות התשובה, פרק כבר, התשובה היא תמיד שרויה בלב. אפילו בעת החטא עצמו, התשובה גנוזה בנשמה. וכמו אולי, אפשר להגיד, זה מה שחזר אומרים על הפסוק. בעת צרה אל יעקב, וממנה יבשע. כלומר, בצרה עצמה יש את הישועה. בחטא עצמו יש את התשובה. לכן הוא ממשיך ואומר, בטרם שבא החטא, הוא כבר שם, כבר מוכנה התשובה ממנו, בתוך החטא. על כן, אין דבר בטוח בעולם כמו התשובה. כי תשובה תמיד תהיה גם בחטא. גם בשלילי ביותר יש תיקון. ואיפה התיקון? בשלילי. איך אמרנו בהתחלה? אתה רואה דבר שלילי? תקל על הצד החיובי שבזה. זו התשובה. הוא מאיר לך מה לא בסדר. כשאתה מבין שחטאת. אז הנה, זו התשובה שלו. הוא מעורר אותך לתשובה. וסוף הכל השום ותיקון. וכז בחומר שישראל מובטחים ועומדים לעשות תשובה, להתגרב אל הרצון המקורי. מה זה רצון השם? להגשים בחיים את טבע נשמתם. למרות כל קירות הברזל העוצרים, החוצצים, בעד התגלותו של טבע ההתהמדה. של האנטי. כלומר, לראות את הרע. ולא לראות את התשובה שבתוך הרע. באמת, זהו. נסכם, אולי פתחנו בדברי הרמב״ם. ונסגור בדברי הרמב״ם. בלכות תשובה, פרק ז' אומר כך. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה. ואין ישראל נגלים אליו בתשובה. כבר הבטיחה התורה שסוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותם, ומיד נגלים, שנאמר ויה כי יבואו עליך. כל הדברים האלה, כלומר הדברים הרעים שיש בפרשיות התוכחה, וישבת עד השם אלוהיך, ושב השם אלוהיך את שבותך, וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. זאת אומרת, אם אנחנו נסכם ככה קצת בעבד קצהו של תפיסת העולם של הראיה, כן? בעולם התשובה, אפשר להגיד שזה מתבסס על רובד מאוד 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 מובן שאפשר לעשות. קודם כל, תתחיל עכשיו. תחטוף מכל הבא ליד. עזוב סדרים, אסוף כל מיני שיטות שמצליחות ממך להתעסק עם העבר. כי העבר יתקע אותך. אבל יתקע אותך כי יהיו דברים שלא תוכל לעשות אותם מצד המציאות. לא רק מצד הרגש. כי זה דברים שאתה לא זוכר. או שזה רחוק ממך. או שעשו אותו שפות. שלא מאפשרות לך לגמור את העניין. ממילא עזוב את זה. אתה תתחיל מעכשיו, והקדוש ברוך הוא יסייע משמיים. כי הבא להתאר, מסיים בערב. מרצון שנתעורר בתשובה. שיהיה לנו ירור תשובה. יהיו תשובה, אנחנו נתחפש יותר אל התורה, נחזור אל הכללים, אל המוטב, האסור, ונחטוף. וזו הברכה שאני רוצה לברך אותנו. שנחטוף. לחטוף, 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 בלי סדר, בלי חשבון, בלי שום הגדרות. התעוררת לתשובה בעניין אחד, עשה אותו. משהו אחר מחר, משהו אחר. מחרתיים עוד מעט, עוד משנה. עזוב, אתה לא צריך לבנות שום בניין מסודר. אתה צריך לעשות תשובה. זה לא משנה על מה. העיקר תעשה תשובה. כי אז בכוח האנרציה הזה שאתה בתוך המעקל הזה, לאט לאט תתקדם וגם תתחיל, יהיה לך כוחות לטפל בדברים שיש להם מניעות, בדברים שיש לך קשיים שעוצרים אותך. אז ממילא אנחנו נכתב ונחתם בספרם של צדיקים לאלתר, לחיים טובים ולשלום. אמן.